אתם עם SBS בעברית. והאורחת הבאה שלנו היא דנה שוופי מישראל. דנה היא כותבת ומבקרת, והיא למדה לתואר ראשון באומנות בבצלאל, ולתואר שני בספרות באוניברסיטת תל אביב. ספרה הראשון, איך להיות מוזה, רואה אור בימים אלו, ועל כך נשוחח עם דנה כעת. שלום דנה.
שלום עמית.
ותודה שאת מצטרפת אלינו היום לתוכנית. ונתחיל ממך, תספרי לנו קצת על עצמך.
בסדר גמור, אני סופרת, אני עורכת, הוצאתי עכשיו את הספר ביקורים שלי, שנקרא איך להיות מוזה, שעוסק בעולם האמנות הישראלי, וחוץ מזה אני גם עורכת של כתב עת חדש, שמוקדש ליצירת אימה עברית, הוא נקרא בו, לאימה בספרות, בקולנוע ובתרבות.
את גדלת בישראל, נכון?
אני במקור מישראל, במשך רוב בית הספר היסודי, התגוררתי בצרפת עם המשפחה שלי.
זאת אומרת שאת דוברת צרפתית שוטף.
נכון מאוד, כן.
תספרי לנו קצת על הילדות שלך באלפים הצרפתיים ועל החינוך הקתולי שקיבלת.
זו הייתה תקופה מאוד קסומה בחיים שלי. מין ילדות של פיירי טיילס כזה, כי גדלתי במקום נורא נורא יפה, מוקפת בערי אלפים, מושלגים, ועשיתי סקי, היה לי קריסמס, כל הדברים האלה שאנחנו חולמים עליהם בישראל ואין לנו.
נכון.
אז היו כמה שנים שחייתי את זה, ואז חזרתי לישראל.
מהאלפים המושלגים לחום הישראלי.
נכון, ממש ככה.
טוב, תספרי לנו קצת על הספר. מה פשר הכותרת? איך להיות מוזה?
זו כותרת שיש בה מידה לא מבטלת של אירוניה. זאת אומרת, להיות מוזה זה לא הדבר שאתה רוצה להיות אם אתה בעולם האומנות. אם אתה בעולם האומנות, אתה רוצה להיות אומן, או לכל הפחות גלריסט או אספן, אתה רוצה להיות מישהו בעל השפעה. מוזה זה העמדה הכי פסיבית שאפשר להגיע אליה. ואחת הדמויות שיש בספר, בחור יותר בשם מיכאל, שהוא נורא שאפתן, והוא מנסה את כוחו בכל מיני צורות להיות אדם בעל השפעה, ובסוף מגלה שהוא לא הפך ליותר ממוזה עבור אומן אחר.
לא, ספוילר.
סליחה על הספוילר.
זה בסדר. אוקיי, תספרי לי קצת על הדמויות בספר.
יש לנו כמה דמויות ראשיות שאנחנו עוקבים אחריהן בספר. הם כולם אנשים צעירים שהרגע סיימו לימודי אומנות. מיכאל למד בניו יורק, בבית הספר פרסונס, והשניים האחרים למדו בבצלאל, והם כולם נפגשים בתל אביב, בתחילת הקריירה שלהם, כשהם לפחות מנסים לעשות לעצמם קריירה בעולם האומנות המקומי, שהוא עולם מלא אינטריגות, הוא מאוד ביצעתי, הוא מאוד קשוח, והם צריכים לבדוק על עצמם ולגלות כמה מוכנים, כמה רחוק הם מוכנים ללכת בשביל להצליח בתוך העולם הזה.
הזכרת את האינטריגות, את מתארת את עולם האומנות כמלא באינטריגות, כסף, פוליטיקה, קשרים, מאיפה זה בעצם נובע?
אני חושבת שזה במידה מסוימת נובע מתוך איך שהעולם הזה הוא באמת. זה עולם מאוד תחרותי, יש בו מעט מאוד מקום. אנחנו בכל זאת מקום קטן מאוד פה בישראל, בתל אביב הקטנה והפרובינציאלית שלנו, ואין הרבה מקום לאנשים, אין הרבה מקום לסיפורי הצלחה. ואומנים צעירים צריכים לוודא שהם מוצאים בכל זאת דרך להשתלב ודרך לבלוט בתוך זה. ולפעמים זה מביא אותם למקומות ציניים.
בתחקיר קצר שערכנו עלייך, אני מבין שהכתיבה שלך מושפעת מהסופרות האמריקאיות פטרישה הייסמית' ודונה טארט. תוכלי בבקשה לספר עליהן למאזינים שלנו?
כן, יש כל מיני ספרים שליוו אותי במהלך הכתיבה של הספר הזה, בין היתר רומנים צרפתיים מהמאה ה-19, עם כל מיני גם כן דמויות של אנשים שמנסים לטפס בסולם החברתי, כמו מיכאל שתיארתי.
כן.
גם ההיסטוריה הסודית של דונה טארט היה אחד הספרים שמאוד השפיע. מה שהיא עושה שם, זה ספר מאוד מפורסם וקראתי אותו כמה פעמים, מאוד אהבתי אותו, ואחד הדברים שדונה טארט עושה זה למשוך את הקורא לתוך איזה עולם שהוא לא בהכרח מכיר. וזה דבר שנורא קסם לי, ואני גם רציתי לייצר איזה מין עולם שאני יכולה לשאוב לתוכו את הקורא, ולהכיר לו אותו דרך הדמויות האלה שעוברות חניכה לתוך העולם הזה, וגם שקורים בו כל מיני דברים אפלים. ופטרישיה הייסמית, שהיא כתבה את הכישרון של מר ריפלי, ובאופן כללי את הסדרה של ספרי תום ריפלי,
כן.
אז היא כתבה דמות של מישהו שמוכן לוותר על הרבה מעצמו, ולהיות כזה מעין מראה של אנשים אחרים בשביל להתקדם בחיים. וגם זה משהו שחלק מהדמויות חוטאות בו אצלי.
את העלית נקודה מעניינת שכתיבה עיתונאית לא עוזרת ובעצם פוגעת בכתיבה ספרותית. תוכלי להרחיב על זה?
כן, אני הייתי עיתונאית במשך הרבה שנים, ובעיקר בתחומי התרבות, והתרגלתי לכתוב בצורה מסוימת, היו לי את המניירות שלי, של הכתיבה העיתונאית. וכשהתיישבתי לכתוב ספר, אז בהתחלה באופן אוטומטי, כתבתי כמו שכתבתי. ואז גיליתי שזה נורא, זה נורא ספר שכתוב כמו טור בעיתון, אפילו אם זה טור שיש בו תחכום ואירוניה ועמידה מסוימת של שפה, זה עדיין נורא. זה לא עובד בפרוזה, הייתי צריכה ממש ללמד את עצמי איך לכתוב בשנה הראשונה של העבודה לספר. מחדש איך לכתוב, כי למדתי פעם אחת את הכתיבה העיתונאית ופעם שנייה את הכתיבה הספרותית.
את גם כותבת ביקורת ספרותית בכתב העת במעלה. תוכלי לספר למאזינים שלנו קצת בקצרה על כתב העת הזה?
זה כתב עת לביקורת ספרות שמוציאים אותו האנשים של בית הספר לאומנויות המילה בירושלים. זה אחד הפרויקטים שיש להם שם, בית הספר נקרא מקום לשירה. ואחת לרבעון הם מוציאים את כתב העת הזה שמוקדש לביקורות ספרות, ומפעם לפעם אני גם מפרסמת שם רשימות.
בואי רגע נחזור לספר, ואני רוצה רגע להקריא את התקציר של הספר. רונה וניר, בוגרים טריים של המחלקה לאומנות בבצלאל, סוחרים סטודיו בדרום תל אביב. רונה באה מכסף ועושה אומנות אופנתית על הכיבוש שקורצת לשוק האירופאי. ניר לעומתה מצייר דיוק נאות מיושנים וצריך למלצר יומם ולילה כדי לשלם שכר דירה ולקנות מכחולים. האם זה באמת נכון שאומנות כיבוש, כולל סרטים והצגות וריקוד, עוזרים מאוד להצלחה באירופה ובאמריקה?
עכשיו אנחנו באיזה מין מצב חדש של בידוד שבו אף אחד לא רוצה לגעת בנו בכל מקרה. אבל אני חושבת שלפני כן, כן. אני חושבת, אתה יודע, אנחנו מקום קטן, ופרובינציאלי, ובשביל לעניין את העולם סביבנו, אנחנו צריכים להראות שיש בנו משהו מעניין, כן, כאילו משהו אחר, משהו שאין להם. אז האירופאים לא צריכים עוד אומנות מערבית בשביל להגיע לכאן. בשביל להגיע לכאן ולקחת מכאן אומנים ולהציג אותם אצלם, הם צריכים לייצג משהו מהמקום. אז הרבה פעמים משהו מהמקום זה באמת התייחסות לסכסוך ולכיבוש ולמזרח התיכון ולכל מה שקצת יותר אקזוטי, אפשר לומר.
קיבלת כבר תגובות מאנשים שקראו את הספר?
בהחלט, בהחלט. אנשים כל הזמן כותבים לי. הדבר שאני הכי אוהבת זה שאנשים כותבים לי תוך כדי קריאה, כי הייתי כל כך הרבה זמן, במשך שנים, לבד, אני והדמויות שלי והעלילות שלי, ופתאום אנשים רוצים לרחב איתי על דמויות, כן, לדבר איתי על מה שהם קוראים, וזה מהמם. וזה כל כך משמח להיות מסוגלת לדבר על האנשים האלה שכתבתי.
יפה.
עם עוד אנשים, כן.
אני רוצה רגע להתייחס לאירועי השבעה באוקטובר. האם השבעה באוקטובר וכל מה שבא אחרי זה משפיע וישפיע על האומנות בישראל ובעולם?
מה שראינו זמן קצר כבר אחרי 7 באוקטובר ראינו שיש לנו עוד פחות מקום בעולם משהיה לנו קודם. כלומר, הקריאות לחרם ודברים כאלה התגברו גם בתוך העולמות שאנחנו פועלים בהם, העולמות שדות התרבות והאקדמיה והדברים האלה. מקומות שעוד היו כאילו יותר מוגנים. ובעצם נוצר מצב ש נכפה עלינו איזה בידוד עולמי. זה לא מוחלט כמובן, אבל זה מורגש מאוד. ואנחנו אולי נצטרך לזמן מה לחיות בבידוד הזה, באיזו הסתגרות בתוך עצמנו ובתוך היצירה שלנו. אנחנו נצטרך הרבה יותר להאחז בעברית, הרבה יותר להאחז במקומי מקודם. אולי גם תצא מזה יצירה יפה מאוד, אפשר לדעת.
טוב, לסיום שאלת השאלות, מתי את מגיעה לאוסטרליה?
וואו, אני אפילו לא חשבתי על לצאת מישראל מאז שהתחילה המלחמה, אבל לצערי, לא יצא לי לנסוע לחול מאז, ואין לי תוכניות כרגע בכלל, ואוסטרליה זה המקום הכי רחוק בעולם, אז כרגע מרגיש קצת, האמת היא שיש לי חברה מאוד טובה, שהייתה באוסטרליה, בדיוק כשהמלחמה התחילה, ומצאת עצמה שוהה באוסטרליה עוד חודשיים נוספים.
רחוק מכל העולם.
כן, אז יצא לה מין מקלט כזה זמני, מזמן שפה הופצפנו, כן.
יהיה מוקדם מדי לשאול אותך אם את עובדת על משהו חדש?
אני עובדת על משהו חדש, כן, אבל במקום מאוד התחלתי, זה עוד מוקדם להכריז הכרזות ולספר על תוכניות גדולות, כן.
אוקיי, דנה שוואפי, תודה רבה ששוחחת איתנו היום. שוחחנו על הספר שלך, איך להיות מוזה, שרואה אור בימים אלו. תודה רבה על הזמן.
100%, ממש תודה רבה.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.